עצב היום.
שלום לכם, ברוכים הבאים לבקצב היום, תמיד תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם. אנחנו בימי בין המצרים, המהדורה הרביעית התורנית שלנו של בקצב היום, עם רבנים שכבר נמצאים באולפן והולכים לחזק אותנו יחד. לא לפני שנאמר שלום לצוות היקר שלנו שכבר נמצא בתחנות הרדיו השונות. אז שלום למוטי קופפר באקול חי, דוד לוין בג'רו טריו בניו יורק, הייתי כלך FM יוהנסבורג, דרוג לא יבמן טוקר FM, דרון לאסי ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן באולפני בקצב היום, כרגיל ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אברהם ישחקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים.
בקצב היום, בקצב היום.
נפתח את התוכנית וכבר נאמר שלום לרב יקיר בוטה. שלום כבוד הרב.
שלום רב לכל המאזינים. היום רבותה אנחנו נעמוד על איזו נקודה מאוד מאוד יסודית בחיי היהודים. השם מתכוון יסודית, אני מתכוון לכל אחד ואחד מאיתנו. כי רבים נוטים לחשוב, לפחות שגרת החיים כך מכתיבה לנו, שהעולם שלנו, החיים שלנו החלו בעצם לפני כמה שנים, מי יודע, 20, 30, 50, אולי 60, 70 שנים בשעה שנולדנו. אבל המציאות היא ממש לא כך. היינו כבר בעולם הזה, חיינו כאן בתקופה אחרת לגמרי. אומרים לנו רבותינו שהיום אין נשמות חדשות, כולנו כבר היינו פה ואנחנו באים לתקן. אנחנו באים לפעול, הרבה שואלים רגע אחד, אם עכשיו לצורך העניין אבותינו חטאו, למה אנחנו צריכים לסבול את זה עכשיו, למה? אז תשובה ראשונה לשאלה הזאת, אנחנו באים לחפר על מעשה אבותינו שהיו כמעשינו עתה שגרמו להם ולנו את כל הצרות. גם אנחנו לא תלית שכולה תחלת בלשון המתה, צריך לתקן, אבל אנחנו צריכים לתקן לא רק את מה שאנחנו עושים עכשיו, אלא גם דברים שהיו בזמנים קודמים, בזמנים אחרים. אנחנו חוזרים לפה חזרה כדי לתקן, להיות האדם השלם. אני רוצה לתת לכם סיפור רבותיי מדהים, שהסיפור הזה סיפור אמיתי שימחיש לנו את זה טוב טוב וגם יכניס אותנו מעט אולי לאווירה של הימים הללו. מספרים שלפני שנים היה גאון גדול ועצום, קראו לו רבי יונתן אייבשיץ, בעל הערות דבש, בעל הקריטי והפלטי, בעל מדרש יונתן. רבי יונתן אייבשיץ היה אדם כל כך גדול, כל כך חריף, כל כך בקי. מספרים עליו שכל דבר שהוא שואלים אותו היה יודע מיד לשלוף, והוא עושה את זה בחינניות, היה עושה את זה באמת בחוכמה אדירה. המלך מאוד אהב אותו, השרים אהבו אותו, וכל מי שבא לנסות להקנית אותו מימין ומשמאל מיד העונה לו תשובה חן משמעית במקום. ופעם אחת הקומר הגיע אליו, אומר לו רבי יונתן, אתה גאון, אתה חריף, אתה בקי, אתה גאון, גדול הדור, בסדר, אבל את היהודים הפשוטים אני יכול לנצח בקהל. אמר לו, לא, איך אתה מדבר? אתה יודע מה זה עם ישראל? זה קודש שבקודשים. העם שלנו זה לא רק אני, זה התורה שמחכימה אותנו. אתה רוצה לבדוק? בוא תבחר לך יהודי איזה שאתה רוצה, תשאל אותו מה שאתה רוצה ותראה מה יהיה. הלכו, הסתובבו ביחד, מצאו עגלון. עגלון, פשוט עגלון. אמר, הנה, את הבן אדם הזה אני אשאל, מה יוצא מעגלון? כמה חוכמת חיים יכול ללמוד מהסוסים והמושכות הללו? הוא מגיע אליו, אומר לו, תקשיב, שלום עגלון נחמד. אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אין שלום, אמר השם לרשעים. אמר לו, תקשיב, כמה אתה מרוויח? אמר, ברוך השם, אני חי. אמר לו, אתה רוצה? תעזוב את העבודה שלך. בוא יהיה לך עבודה יותר קלה אצלי, יותר פשוטה. כנס לכנסייה, תנקה שם, השם ישמור. תנקה, תסדר הכל, אתה מקבל משכורת של 20,000 דולר בחודש, והכל בסדר. מה אתה אומר? תתחיל ממחר לעבוד? מסתכל עליו, אומר לו, רגע, תן לי לחשוב. אתה יודע מה? לא. אבל למה לא? משכורת יותר טובה, עבודה יותר קלה, למה לא? למה לא? אמר לו, למה לא? אבא שלי עליו השלום לימד אותי דבר אחד. אמר לי, בן, אתה הולך לעבוד עם סוסים. אם יום אחד יגיע אליך אדם ויגיד לך, תקשיב, בוא תיקח סוס יותר טוב, יותר חזק, יותר יפה משלך, ועוד אני אתן לך עליו כסף, אל תיגע בזה בחיים. זאת אומרת שהסוס שלו חולה, עומד למות. אז תדע לך שאתה והדת שלך והכנסייה שלך עומדים למות, אתם כנראה חולים מאוד, ואני לא רוצה, תודה רבה. רבי יונתן הסתכל עליו ואמר לו, אתה יודע מי מנצח אותך? תורת השם ניצחה, היה חריף, גאון גדול, והייתה לו סיעתא דשמיא מופלאה. ויהודי העיר אהבו אותו, והמלך אהב אותו מאוד, והיה לו כבוד גדול. והנה בחג השבועות, המלך הגיע לביקור ברחבה של היהודים עוד קודם לכן, שלח מכתב מסודר, אמר לרב, אני מגיע. והמלך הגיע להתארח בחג השבועות. איזו שמחה, המלך הגדול מגיע, עשו שלטים, עשו הכל, בסדר, צריך כבוד למלכות. לעולם התפעל אדם בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את אחיו חיים בלאו, איש את ראו חיים בלאו, זה דבר מזעזע, צריך שיהיה מלכות, שיהיה משטרה, שיהיה דברים, שהכל יהיה מסודר. המלך מגיע, עשו לו כבוד, גלים, הגיע לשם, טעם עם מאכלי לשבח עליו, הראו לו את ספרי התורה, אמרו לו דברי חוכמה, ושמח שמחה גדולה. במוצאי חג השבועות, המלך בא להיפרד מכולם, כל היהודים התווספו, כולם נמצאים ביחד, והמלך אומר את דבריו, תקשיבו טוב כל היהודים, יהודי העיר פראג, אתם אנשים נפלאים, אתם אנשים יקרים, בפרט הרב הגאון שלכם, רבי יונתן אייבשיץ. אני כל כך שמח שאני כאן, אני כל כך שמחתי להיות פה, ואני רוצה לתת לכם שפע גדול. מעכשיו אני אגזור עליכם גזרות טובות, וכולם מריעים, יחי המלך, והכל יהיה לכם טוב, הכל יהיה נפלא, בשורות טובות, כל טוב. בא לעלות על הכרכרה ופתאום, בלי לשים לב, צעקות, הלו, תיזהרו, הצילו, תעצרו. אבן גדולה נזרקת לכיוון ראשו של המלך. בניסי ניסים, המלך מסתובב מטר ימינה, האבן נופלת, עושה בור גדול על האדמה, והמלך ניצל, מסתכל, המלך בסף, בשצף קצף, חמתו בערה בו, חצופים, עולה לכרכרה, טורק את הדלת, ומשם הדוהר לכיוון הארמון. כולם בהלם, לא מבינים מה הלך כאן. אבל כעבור כמה ימים הגיע מברק, שדר מיוחד מאת המלך, רוכב על סוס, מקריא איגרת. לכל יהודי העיר פראג, המלך כיבד אתכם, נתן לכם כבוד גדול, רצה לגזור עליכם גזרות טובות בזכותכם, בזכות הרב החכם שלכם. אבל אתם הרעתם את מעשיכם וביקשתם להתנקש במלך. אנחנו יודעים שזה לא כולם. יש ביניכם אנשים טובים ואנשים מגונים. לכן אם ימצא האדם, הרשע הזה, האכזרי שרצה להרוג את המלך, תוך 3 ימים, נמצא איתו את הדין. אבל אם לא, תבוא כליה חס וחלילה על כל אנשי העיר פראג. חתימה של המלך, בום, המלכותית, והולך משם. כולם מסתכלים על רבי יונתן, מה נעשה? מה נעשה? אוי ואבוי, אנחנו בצרה קשה, מה עושים? אמר, אני אשתדל, שלח את ראש הקהל, הלך בעצמו, שלח מכתבים. אך ללא הועיל, 3 ימים יש לנו למצוא את זה שניסה להתנקש בחיים של המלך. הולכים, בודקים, מנסים, מדברים, אך ללא הועיל, אף אחד לא מגיע, אז מה עושים? היה שם אדם אחד, נראה שמיים מרבים, צדיק, קראו לו שמעון השתקן, שמעון השותק. מי זה השמעון הזה? זה היה אדם פשוט, אדם שהיה עובד עם נעליים, אדם פשוט, לא גדול מיוחד ולא עתיר, אבל היה תלמיד חכם, יושב, לומד, או לומד, או עובד, לא מדבר דברים בטלים, ודיברת בם, בם, ולא בדברים בטלים, היה פשוט וקדוש. והנה הוא יושב וחושב, אמר, כבר עברו יומיים, מה נעשה? מחר זה היום האחרון, יושב כל הלילה לחשוב. בשעת בוקר הוא בא לאשתו ואומר, תקשיב אשתי יקרה, לפני שאני הולך היום לתפילה שלי משהו גדול להגיד לך. אומרת לו, מה בעלי? מה? אמר לה, אני זה שזרק את האבן על ראשו של המלך. מה בעלי? אתה למה? אמר, מה אני אעשה? היה לי את שערה, ראיתי את המלך הזה, הכל, באתי לברך את הברכה שחלק מכבודו לבשר ודם, אבל ראיתי, לא התאפקת, זרקתי עליו את האבן. למה עשית זאת? מה נעשה? מה יהיה עלינו? אל תדאגי, את לא צריכה לסבול, הילדים לא צריכים לסבול. באים כל הילדים, נפרד מהם, חיבק, נשק, הכל. היום עבר, מגיע שעת לילה, זה הלילה האחרון, היום השלישי נגמר, מגיע הלילה, באים פרשים, חיל גדול יוצא מאת המלך. והוא יוצא והוא אומר לרב, הרב, אני מצטער, חטאתי, אביתי, פשעתי, אתם לא צריכים לסבול בגללי, אני זה שזרק את האבן על ראשו של המלך. למה שמעון השתקן, שמעון הצדיק, למה עשית זאת? אומר, מחילה, אתם לא צריכים להיפגע בגללי, אני אתקן, אני אטפל בזה. והוא הולך בדרך, הגיע חיל גדול, משלחת גדולה, כולם סוסים, פרשים, לוחמים, חרבות, חניתות, רמחים, מה עושים? ואומרים בקול גדול, אני זה שזרק את האבן על ראשו של המלך, אני זה שזרק את האבן על ראשו של המלך, אני זרקתי אבן על ראש המלך. מגיעים כל הפרשים, מסתובבים סביבו, תופסים אותו, לוקחים אותו למקום ששם נזרקה אבן, ולא עלינו רבותיי, הם הורגים אותו בצורה משונה, עושים אותו כקברה כמו מסננת שלא נדע מצרות. וכל יהודי העיר פראג תמיהים, אף אחד לא הבין, למה? מה קורה פה? מה קרה? אדם שהוא כזה צדיק, הכל יעשה כזה דבר. טוב, לא ידעו מה לעשות, לקחו אותו, קברו אותו בכבוד, אמרו לו משניות, תהילים, הדליקו נרות, המון, 30 יום בחרו אותו כל עם ישראל. והנה אחר 30 יום, רבי יונתן אייבשיץ הולך וחולם חלום, ידוע שהוא הבעל מעלה אדירה, ובחלום שם מראים לו ששמעון השתקן היה גלגול של זכריה הנביא. וזהו, הוא לא יודע מה קורה, אבל הנה עובר זמן, וכעבור 2 שנים מנסים להתנקש בחייו של המלך. מי זה היה? המשנה למלך, ניסה לרצוח את המלך עם סכין, תפסו אותו, הכל, מגיעים אותו כמעט להוצאה להריגה, אבל רגע אחד, בקשה האחרונה יש לי, מה אתה רוצה? תקראו לי לאלמנה של אותו שמעון מהיהודים. הולכים מביאים אותה להרמון. מה עכשיו, מה אתם רוצים ממני? אני לא יודעת, הוא זרק את האבן לבד. תקשיבי צדיקה, זה לא הוא. האמת, מי שזרק את האבן על ראשו של המלך, אומר המשנה למלך, זה הייתי אני. שלחתי אדם אחד, אדם אחד מהמשרתים שלי שעמוד אצל היהודים, יזרוק את האבן על ראשו של המלך, ואז מה יקרה? המלך ימות ואני מקבל את הכיסא שלו. ומאז יש לי נקיפות מצפון שבעלך מת בגללי. לכן כל העושר שלי, כל הכסף, כל הזהב, הכל אני מביא לך, ותדעי לך, בעלך היה צדיק גדול. היא לוקחת את כל העושר הזה. אבל כולם תמימים, אז למה שמעון הצדיק, ולמה בצורה כזאת, ומה קורה? שאלות, הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה? למה אתה לוקח אדם כזה שנראה בסדר, נראה צדיק, שתקן, הוא מדבר אפילו דברים בטלים, אדם כזה גדול, אדם כזה קדוש, למה? ואף אחד לא אדם. מסביר מורנו, הבן איש חי, זכותו הגן על היום ועל כל עמנו ישראל, אני אסביר לכם למה. למה? כי מי היה זכריה הנביא? רבותיי, בזמן החורבן, בזמן הצחות, נכנס נבוזרדן הרשע, שם רשעים מרכב לבית המקדש. נכנס לשם, טבע, חרג, אבל הגיע לעזרה. ראה שם דם רותח. כל היהודים אומר להם, מה זה האדם הזה? רבותיי, זה האדם של זכריה הנביא, שהיה גם כהן וגם נביא. אם יארג במקדש השם כהן ונביא ביום אחד, הוא היה מוכיח את עם ישראל, מחזיר אותם בתשובה, אומר למלך, מה עשיתם? תחזרו בתשובה, תשנו את דרככם, תשובו בכם את דרככם הרעים, ולמה תמותו? למה? מה קורה איתכם? לא רצו לשמוע את התוכחה שלו, הרגו אותו, הדם שלו נזל, ושהגיע נבוזרדן, הדם התחיל לרתוח. אז עם ישראל לא רצה להגיד לרשע הזה מה קורה, אם אתם אמרו לו, זה דם של קורבנות, אמר אין בעיה, תביאו עגל, שחטו, הדם של עגל יורד, זה לא אותו דבר, זה לא רותח, לא, אולי כבש, מביאים כבשים, מביאים קורבנות, מביאים תורים בני עונה, הכל, שום דבר לא רותח, אל תעבדו עליי, אם לא אני הורג את כולם, אמרו לו מכילה, טוב, היה לנו נביא שהוכיח אותנו, זכריה הנביא, ולא רצינו לקבל ממנו. אז מה עשיתם? הרגנו אותו. הרגתם אותו, אין בעיה, אני אפייס אותו. תפס את כל מי שהיה בחדר, שחט על אדם, אדם לא נרגע. לקח 80,000 פרחי כהונה, בחורים צעירים, שחט אותם, חכמים, גדולים, סנדרין. את מי הוא לא שחט שם, השם ישמור ויציל? כך אומרת הגמרא בסנדרין, עד ששחט 974,000 איש על אדם של זכריה הנביא, ואדם לא נרגע, אדם לא הפסיק. עד שאומר לו נבוזרדן לאדם, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתי, הרגתי אותם, רצונך שהרוג את כולם? ומיד נח אדם, אדם נרגע, נכנס לו הדברים ללב כמו ארץ של נחש, החל לראות בכל גופו, אמר הם שהרגו אחד, מה קרה להם? אני שהרגתי עם המונים, מה יהיה איתי? הוריד את הדרגות, הלך והתגייר, אומר מרן הבן איש חי, זכותו הגן עלינו ועל כל עמנו ישראל, תראו מה זה, זכריה הנביא, בגללו מתו המונים המונים בעם ישראל, והנשמה שלו הגיעה לשמיים, נכון, הרגו אותך, נכון, פגעו בך, אבל בגללך מתו המונים, חיכתה הנשמה של זכריה הנביא לתיקול 2,200 שנה, עד שיש שמעון הצדיק, שלא עשה כלום, בגלגול הקודם, אתה בגללך הרגו המונים מעם ישראל, בגלגול הזה אתה תבוא תמסור נפש, ובזכותך ינצלו המונים מעם ישראל. רבותיי, בוא נתקן אנחנו, על ידי מסירות נפש, לא צריכים למות, אף אחד לא מבקש מאיתנו, לעזור לשני, לבלום את הכעס, לתת יד, לשמוח, לחייך, להתחבר עם עם ישראל, ולתורה והמצוות, ועל ידי זה ישלים לנו השם התיקון השלם, ונזכה לגאולה השלמה מהרה, אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר, בואו תרצים להפסקה קצרה, מיד כשנשוב, נהיה כאן עם הרב אברהם סגל, אתם לא זזים לשום מקום.
בקצב היום, בקצב היום.
Lehoi dois la shem, ulezah. שסלח על בגידה של הגוף, לכל מי שהמשיך על העלה, לכל מי שהצליח לעוף, לכל מי שחייך אל העצב, שהבטיח למצוא בחושך תקווה, שבחר להניח את החרב, לכל מי ששרד אהבה, לכל מי שנגע בנשמה ועמד מול היופי עצור נשימה, לכל מי ששרד בצללים, אני עומד כאן מולכם ואין לי מילים. לכל מי שבער עם השמש, שביקר במצולות ועדיין נושם, שהלך בשבילים של הנפש, לכל מי שעדיין חולם, לכל מי שבחר לא לברוח, שמבעד לבכי זכר לחייך, ספרו לי מאיפה איפה הכוח? ספרו לי, למדו אותי איך. לכל מי שנגע בנשמה ועמד מול היופי, עצור נשימה. לכל מי ששרד בצללים, אני עומד כאן מולכם ואין לי מילים. לכל מי שהדביק את השברים, עוד מוכן להנות מפשטות הדברים, לא נבהל כשהכל התמוטט. לכל מי שיודע, יודע לתת.
בקצב היום, המהדורה התורנית השלישית שלנו לימי בין המצרים, חזרנו, ועכשיו זה הזמן לבוא לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. בבקשה, כבוד הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. אתמול סיפרנו סיפור מדהים שסיפר רבי יוסף שיק על סבא שלו, שהוא קורא שמו, שהוא ניצל מבינה בזכות שהיה אמר שלום כל בוקר לגוי שלא התייחס אליו, אבל בזכות שאומר לו שלום, הגיע הרגע שהנאצים נכנסו, הוא אמר לו לברוח, ובזכות זה הוא ניצל, הוא וכל המשפחה שלו. בעקבות הסיפור הזה זכיתי לשמוע עוד סיפור מדהים, רב נחמן סלצר. סיפור מדהים גם על מעשה חסד של יהודי יקר שהתגלה בפלורידה. סיפר יהודי שהגיע לפלורידה והוא ראה שבת בבוקר או ביום חול, לא זוכר בדיוק מתי זה היה, יש איזה יהודי שעומד ככה חזק, הוא יהודי לא צעיר, קרוב לגיל 100. הוא ניגש אליו ואמר לו, שמתי לב אחרי אתה ניגש לברכת התורה, אתה אמרת ברכה בכזה כוונה, ואני רואה שפה זה, אתה לא סתם בן אדם, רואים עליך אדם בגיל הזה שכל כך בוער ברוחניות וכזה בריאות, יש בטח איזה סיפור מאחוריך. הייתי מאוד מאוד רוצה לשמוע, אני מאוד אוהב סיפורים. אמר ליהודי ככה, אמר לה, עזוב, אתה לא רוצה לשמוע את הסיפור שלי באמת. אמר לי, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי בא אליך. ואז הוא אומר לו, אם אתה באמת רוצה לשמוע את הסיפור, אז בוא תשב. בקיצר, הוא אומר שהשם שלו זה מאה שפירה, אז שאל אותו היהודי, מה, כמו רמי השפיר מלובלין? הוא אומר, כן, בדיוק, ולא רק זה, זכיתי ללמוד בישיבה של רמי השפירה. זאת אומרת שהייתי צריך להיבחן 300 דף גמרא, וכך אמר היהודי, אומר לו, אני רואה שאתה מתמצא, מה היה אצל השיעור בישיבה של רמי השפירה. אז אם אתה מתמצא, אני אספר לך בריחות את כל הסיפור שלי. הוא סיפר שהוא היה בגיל 13, הוא גר בפולין, הוא שמע לישיבת חכמי לובלין, והוא ידע שצריכים להיבחן 300 דף גמרא, ולכן הוא התחיל ללמוד יומם ולילה, רק שיזכה להתקבל בישיבה של רמי השפירה מלובלין. ובמשך שנתיים הוא למד יומם ולילה, ועד גיל 15 הוא הרגיש שהוא מסוגל להיבחן 300 דפי גמרא, ואז נוסע מעיר שלו, שהוא גר בפולין, עד לובלין. עיר לובלין, הוא הגיע לישיבה הידועה של רבי מאיר שפירה, הוא נבחן והתברר שהוא מסוגל, הוא עומד בקריטריון להתקבל, הוא היה מאוד מאוד בהתרגשות, אבל אמרו לו, נכון, הצלחת במבחן, אבל אתה לא יכול להתקבל לישיבה. הוא פרץ בבכי, והוא אמר, למה? אמרו לי, פשוט אין לנו מקום. אבל הבחור שכזה, מאה שפירו, שעכשיו עומד בפלורידה בגיל 100 ומספר את הסיפור לידידינו, אומר לא הסכמתי לקבל את זה, ופשוט חיפשתי את המשגיח, התחלתי לפקוט כמו ילד קטן ואמרתי כמה שנים עבדתי, כמה אתגר גדול לקחתי על עצמי כדי לעבור, וכמה שבועות השקעתי מפולין מצד אחד להגיע לכאן. זה חלום חיי, אני חייב כאן להתקבל לישיבה, אני מתחנן לפניך, תן לי ללמוד כאן. אומר היהודי מאה שפירה הזה, אינני יודע למה הוא ריחם עליי, אבל הוא הסכים שנתקבל לישיבה והפך אותי לבחור הכי שמח ועלי אדמות. ואז זכיתי להפוך להיות תלמיד של חכמי לובלין. למדתי כמה שנים ועשיתי שטייגן, התעליתי בתורה, וכולנו שמענו את השמועות של הנאצים הולכים להיכנס ללובלין. לא אשכח את היום שהם הגיעו לשטח של הישיבה וציוו שכל הבחורים יצאו החוצה, ולא היה נראה ברירה. הייתי בדרך לצאת ואז פגשתי את המשגיח, והוא אומר לי, מאיר, אני לא רוצה שאתה תצא לנאצים ימח שמם, קח 70 רובל, קח את הכסף הזה. לקחתי את הכסף, הוא אמר לי, מאיר, תקשיב, תסתובב בבניין ותחפש כמה בחורים שאתה יכול, תיקח איתך, אני סומך עליך, אתה תברח מהדלת האחורית של הישיבה שלא יראו אותך, תברח מלובלין ותביא את כולם לחיים טובים, תציל אותם. בשום פנים ואופן אל תצא מהדלת הקדמית, אל שהנאצים לא יראו אתכם, תתפוס כמה בחורים שאתה יכול. בקיצור, הקשבתי למשגיח, רצתי בבניין של הפנימיה, אמרתי כל בחור שראיתי מה שמשגיח אמר, ובסופו של דבר היה לי 22 בחורים שהצלחתי להוציא אותם מהדלת האחורית של הישיבה. רצנו דרך הרחובות של לובלין והגעתי עד השדות, ורצנו שעות על גבי שעות, שמענו את הפיצוצים והכל, העיקר הגענו לאיזשהו כפר קטן. בלילה היינו מותשים, ושהגענו אחרי שעות וימים, פתאום אנחנו שמענו שיר, זה היה ליל שבת, שרים באיזה בית כנסת שם לחדודי לקראת קלה. נכנסנו בית כנסת, היינו נראים נורא, אבל כל כך ראינו את האור בפנים של אנשים שהם עסוקים בלשמוח בשיר לחדודי לקרסקלה. אנחנו התחברנו לשיר, ואחרי התפילה הרב של הבית כנסת הזמין אותנו לאכול אצלו. אחרי הסעודה הלכנו לישון, ולא עבר כמה שעות פתאום שמענו פיצוצים, המטוסים של הסטוקס התחילו להיכנס, יכלתי לראות את אפילו את הטייסים, הבנו שצריכים לקום ולברוח. הערתי את כל החבר'ה, היה לי ציווי מהמשגיח, בוא נרוץ בשביל החיים שלנו. אבל היו בחורים כל כך מותשים מהריצת של רצנו, ורק 7 בחורים, אני ועוד 6, יצאנו לדרך. המשכנו לרוץ ולרוץ ולרוץ. והנה הבחורים שאולתי, מאיפה אני לוקח אתכם? אמרתי, תשמעו, אני מכיר פה לא רחוק מכאן, זה הגבול בין פולין לרוסיה. בוא נרוץ ונעבור את הגבול ואז אולי נצא מהסכנה. היינו צמאים, עייפים, הרגליים שלנו כאבו, פצעים מכל הכיוונים, איזנו, אבל אמרנו שחייבים להציל את החיים שלנו, והגענו בסופו של דבר ביום ראש השנה ב-1939 הגענו איפה, באותו זמן שאנשים נרצחו בפולין, אנחנו הצלחנו לברוח מכל הבלגן הזה. הגענו לאיזשהו כפר שם, ואמרתי לחברים שלי, בוא אנחנו נתחבא כאן, עד שאנחנו נחפש את איזשהו, יש פה איזה מים, איזה נהר קטן, ואנחנו ננסה לחפש דרך לעבור את זה, ואז נהיה בצד של רוסיה. ראינו את הנהר, אין לנו סיכוי לעבור את זה. אבל היה לי את המילים של משגיח, קח כמה שיותר בחורים ותרוץ בשביל החיים שלכם. אם הצלחנו לברוח מהנאצים, אמרנו שאנחנו גם את זה נצליח לעבור. וככה מחפשים איזשהו מקום שזה יותר צר, יותר מים נמוכים, והבנו שאנחנו לא מוצאים דבר כזה, ואין לנו שום מונייה. ופתאום תוך כדי שאנחנו עומדים, רואים איזה בן אדם מרחוק, והוא ראה אותי, שואל אותי, אתה צריך משהו? אמרתי, כן, אנחנו רוצים לעבור את הנהר. ומה אני יכול להעביר אתכם? כמה אתם? אנחנו 7. זה יעלה לכם 70 רובל. מדהים. בדיוק 70 רובל, זה מה שמשגיח נתן לי. הבאתי לו את ה-70 רובל. שאלתי אותו, יש לך עונייה? הוא אומר, לא צריך. אני יודע איפה שזה נמוך. רק תעלו את המכנסיים טיפה ואנחנו נעבור. התחלנו לעבור, הוא לקח ממני את הכסף. באמצע הדרך, פתאום הוא נעלם. ואנחנו לא יודעים איפה הוא הגיע, מאיפה הוא נעלם. אבל לא לקח לנו קצת זמן, אנחנו כבר בצד השני, והבן אדם נעלם. טוב, אנחנו הגענו לתוך אותו כפר רוסיה, ופתאום שומעים לא רחוק משם איזה בית כנסת, אמרנו שהיום ראש השנה, הגענו בית כנסת זכותים וסרוטים, מותשים, ופתאום שומעים קול של חזן שצועק, למנצח לבני קורח, בדיוק את המילים של שאומרים לפני, פרק תילים שאומרים לפני תקיעת שופר. במצב שהיינו נמצאים, כל כך איתים את הבכי של השופר לבכי שלנו, וזכינו להצטרף לכל השופר, אבל הבנו שזכינו לשרוד, ואחרי תקיעת שופר הרב לקח אותנו, נתנו לאכול, ואחרי שבת הוא אמר לנו, אתה לא תוכל להישאר כאן, כי היום בלי מסמכים, אתה בסכנה, אי אפשר להסתובב כאן ברוסיה בלי מסמכים, אבל אני יכול לעזור לכם, יש לי קשרים עם הגוי, הרב הגוי, רב חיים מויזה מווילנה, אני יכול לנסות לשלוח אתכם אליו, והוא ישלח אתכם ליפן, אבל יש בעיה, אין לכם דוקיומנטים, אין לכם מסמכים. ואז הרב אמר, יש לי פה איזה קשר עם איזשהו שר פה, שאחראי על כל האזור הזה, אני אדבר איתו, אולי הוא יסכים לעזור. וממש מהשמיים זה היה מדהים, הוא דיבר עם השר הרוסי, הוא לא מבין למה הוא ריחם עלינו, אבל לא רק שהוא נתן את המסמכים לעבור את הגבול לווילנה, אלא הוא שילם להם את הדרך. אולי גם הוא היה אלו הנביא, אולי זה שהעביר אותו היה אל הנביא, אין לי מושג, עד היום אני לא יודע. אבל בזכות הסיפור הזה, הצלחנו להגיע לווילנה, ורב חיים מויזה דאג שאנחנו נגיע ליפן. ושם בסמדרש של שנגחאי עם הישיבת מיר, הצלחתי להישאר עד סוף המלחמה. ואז הוא שאל, רב מאיר, תגיד לי, האם חזרת פעם לשנגחאי אחרי זה? הוא אומר לי, בטח חזרתי. לקחתי את הילדים והנכדים שלי, וזכיתי לשבת באותו מקום בסמדרש של מיר, ושם למדתי את הדף היומי ביחד איתם. ואז היהודי אמר לו, אני רואה שזכית לחיים ארוכים, בזכות מה? תשמעו הורים יקרים. מה זה מעשה חסד? מה זה לעשות טובה ליהודי? אמרו לי, תסתכל, תחשבו על עוד שש משפחות, נכדים, ילדים ונכדים שחיים היום בזכות הבחורים שהצלחתי להציל, ששמעתי בכל המשגיח. אתה יודע איזה דורות? האם זה לא זכות? זה זכות קטן? אז כמובן, בזכות זה שזרתי ובניתי כל כך הרבה דורות, הקדוש ברוך הוא נתן לי אריכות ימים והציל אותי והדורות שלי. סיפור מרגש. יהודי שגר היום בפלורידה, קרוב לגיל 100, ומספר שהוא בריא והוא חי, יהודי תלמיד חכם, והכל בזכות שהוא עשה מעשה חסד, שהוא הציל אנשים. כמה חסד אחד יכול להציל לדורי דורות, לנו וילדים שלנו? בואו נצטרף בימים אלה עוד מעשים של חסד ונציל את כלל ישראל. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם מספר, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה ב-03-644-1180. יוצאים להפסקה האחרונה, מיד נהיה כאן עם הרב עמיהוד סלומון.
בקצב היום, בקצב היום,
נפשי, נפשי, סודך.
כן, גם אני חוזר לאותו מקום, כמו רוח אז אל הערים, כך אל הים הנחלים, ואני חוזר לאותו מקום. כן, אבא גדול מאוד, כי בלעדיך אין ברירה, אין לנו על מי להישאר. כך אמר אל נרתיקה, כך לבנה ושתיקתה, גם אני חוזר לאותו מקום, בסוף מחוג אל השעה, כמו נספר מאמאה, גם אני חוזר לאותו מקום. כן, אבא גדול נורא, כי בלעדיך
היום, בקצב היום.
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהוד סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינתנו אנחנו סוקרים את ספר במדבר, את פרשיות ספר במדבר, וממקדים את המסרים גם לימי בין המצרים. ימי בין המצרים בהם אנחנו מציינים את חורבנות בתי המקדש. גם היום אני רוצה להתמקד בנושא של המקוריות והביטוי האישי לאור היהדות. חומש במדבר נקרא גם חומש הפקודים. הוא נקרא חומש הפקודים השם שני מפקדים. רוצה לומר שתי פעמים שבהם ספרו את היהודים, את בני ישראל במדבר, ושניהם מופיעים במהלך ספר במדבר. הנה לנו המפקד הראשון, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם, זה מופיע בפרשת במדבר. האלוקים מצווה את משה לפקוד, לספור את בני ישראל, ורשי מציין על פי חז"ל שמתוך היבטן לפניו מונה אותם כל שעה. רוצה לומר, הספירה, ספירת האנשים היא ביטוי של חביבות. כמו שידוע שכשהאדם אוהב משהו, הוא סופר אותו מדי פעם, למרות שהוא כבר יודע כמה יש לו, הוא עדיין סופר שוב פעם. יש כאלה שאומרים בהלצה, שכסף, ראשי תיבות, כסף סופרים פעמיים. אדם אוהב לספור דברים שהוא אוהב, הוא סופר פעם ועוד פעם, למרות שהוא כבר יודע את הסכום שבידו. מדוע האלוקים סופר את היהודים? הרי למעשה מילא כסף, אבל כשאתה סופר אנשים, אתה הופך כל אדם למספר. אתה מוחק ושוחק את האישיות שלו. מעכשיו האדם הזה הוא אחד מיני אלף, עוד מספר. להבדיל הנאצים, ממח שמם וזכרם, בשואה ספרו את היהודים וקעקעו להם מספר על היד, הם הפכו אותם במספרים. מה החביבות המיוחדת של האלוקים כלפי עם ישראל בכך שהוא סופר אותם? לכאורה כשאתה סופר אנשים אתה הופך אותם לסכום, לקולקטיב, אתה מעלים את האינדיבידואל, את האדם הפרטי. הרמב"ן מסביר שכתוב בספירה שאו את ראש כל הדת בני ישראל. אומר הרמב"ן, שאו מלשון להרים, להתנשא, מתנשא. שאו, אומר הרמב"ן, לשון גדולה. לא תהיה אומר לראש המשפחה כמה במשפחה שלך, כמה בנים יש לך, אלא כולם עוברים לפניך באימה ובכבוד ואתה מונה אותם. הרש"ר הירש מדייק את לשון הכתוב במספר שמות. לא רק שסופרים כל אדם, לא הופכים אותו למספר, אלא גם קוראים לו בשמו. כל אדם מצטרף אל הכלל מתוך תודעת החשיבות של האישיות שלו. כלומר, לספירה יש פנים רבות. יש לה גם פן שלילי שאומר, אתה רק מספר חסר חשיבות, אבל במדבר נספרו בני ישראל בספירה שמית, שמעניקה חשיבות גדולה לכל אדם באופן אישי. מי אתה, מה השם שלך, בן של מי אתה, מאיזה משפחה באת, במה אתה עוסק, יוצקים לכל אדם תוכן וחשיבות אישית. שמעתי פעם בשם הרב ברוך מותך אזרחי, שליטה, ראש ישיבת עטרת ישראל, שגם בספירת העומר, אנחנו לא סתם סופרים את הימים, אנחנו ממספרים את הימים. הימים האלה של ספירת העומר, אנחנו מתכוננים לקבלת התורה בחג השבועות. זה לא סתם לספור את הזמן עד שיגיע, עד שנגיע לחג, אלא כל יום ויום אנחנו יוצקים לו תוכן, ממספרים אותו, והופכים אותו לעוד יום חשוב בדרך לקבלת התורה. חז"ל גם נותנים חשיבות לכל אדם, לכל יהודי, ודיברנו על כך בעבר, שבזה שהאלוקים מפריד בין השבטים ואומר לכל השבט לעמוד במקומו שלו, ויש לו דגל משלו, למעשה הוא אומר לכל שבט ולכל אדם, יש לך כישורים אישויים משלך, לך תגשים את עצמך, אל תהיה כמו כולם. חז"ל אומרים, זבולון היה לו כישרון לעשות עסקים, כתוב שלחוף אוניות ישכון. אז הוא יכול להיות יצואן ויבואן, עוסק בפרקמטיה, יש לו כישורים להיות ביזנסמן. וישכר, חמור גרם, עוסק בתורה. אם חז"ל, זבולון בא ומאכילו את ישכר, ועד היום יש הסכם כזה שנקרא הסכם ישכר וזבולון, כאשר אותו אדם, איש עסקים, שעושה לביתו, אבל יש לו גם עודפים, אז הוא מפרנס את אחיו האברך, וזכות לימוד התורה של האברך עומדת גם לאיש שמפרנס אותו. בעצם חז"ל מגלים לנו שכל אדם צריך להגשים את עצמו ולהגשים את היכולות ואת הכלים ואת הכישורים שלו. במשלי כתוב חוסך שבטו שונא בנו, אנחנו רגילים לקרוא את זה שבטו מלשון שבט, מלשון מקל. מי שלא יודע לגור בבן שלו, להוכיח אותו, להעמיד אותו על מקומו, אז הוא שונא את בנו במובן הזה שהוא מגדל את ילד מפונק, הוא לא נותן לו כישורים לחיים. אבל חשבתי פעם אולי איזו הברקה לשונית. חוסך שבטו, מי שחוסך מהילד שלו את השבט שלו, מבחינת האישיות שלו, מבחינת הכלים, הכישורים, הפוטנציאל שתמון בו, מי שלא יודע להדריך את הילד שלו, לחנך אותו לפי מה שהוא, אז הוא שונא את בנו במובן הזה שהוא מוביל אותו למקום שלא רצוי לאישיות ולאופי של הילד. כמו שידוע הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יעשו ממנה. צריך לחנך את הנער, את הילד, לפי דרכו, לפי שבטו שלו. אז חוסך שבטו, מי שחוסך מהילד את השבט, למעשה הוא שונא בנו ומקלקל אותו. יש גמרא במסכת פסחים, שמספרת על יהודי, שנהג לומר באורח קבע, דונו דיני. מה זאת אומרת דונו דיני? אומר רשי, בכל דבר מסע ומתן שהיה לו עם אדם, היה אומר תמיד, בוא לדין. אני רוצה ללכת לבית משפט. כל ויכוח קטן, ויכוח על הגלה בסופר, ויכוח על חנייה, הוא היה אומר, אתה יודע מה, בוא לא נריב, בוא נלך לבית משפט. אמרו שכנראה הוא צאצא של שבט דן, שכתוב דן ידין עמו. ובדקו ומצאו שהוא אכן צאצא של שבט דן. בהמשך הגמרא, הגמרא מספרת על אדם יהודי שהיה תמיד מדבר על כך שהוא רוצה לבנות לעצמו בית, פלטין, על שפת הים. הוא תמיד היה משבח את הים, הוא אוהב את הים, הוא נורא נורא מתגעגע לבקר בים. חיפשו ומצאו שהוא אכן משבט זבולון, לזבולון כתוב, זבולון לחוף ימים משכון. יש לו משיכה לים. אז גם את זה שמעתי פעם מהרב אזרחי שליטה, שהוא אמר שהגמרה הזאת בעצם מעבירה ביקורת על היהודים האלו. אתה משבט דן, דן ידין עמו, אתה יכול להיות שופט, דיין, מגשר, כותב פסקי הלכות, יש לך הבחנה דקה, אתה יכול אולי לעשות שלום בין אנשים. מה עשית עם הכישורים האלה? דונו דיני, דונו דיני, דונו דיני. אתה, במקום להיות שופט, נהיית אדם קטנוני. מחפש כל הזמן ללכת לתביעות בבית משפט. אתה מבזבז את הכישורים שלך. אותו דבר, אותו אדם ששייך לשבט זבולון, יש לך כישורים לחוף ימים, לחוף אוניות, לעשות עסקים חובקי עולם, להצליח, להיות יצואן, יבואן. מה עשית עם זה? אתה רוצה וילה בקיסריה, וילה על שפת הים. אתה מבזבז את הפוטנציאל שאלוקים נתן לך. הגמרא מסכת שבת דף קנ"ו עמוד א' אומרת שאיימן דה במאדים, מי שנולד במזל מאדים, הוא יהיה גבר שופך דמים. אמר רבי יאשי, או שהוא יהיה אומן או גנב או טבח או מועל. אומן במובן של מקיס דם, אפשר לתרגם את זה היום לרופא, או גנב, הכוונה היא מחסל, רוצח, או טבח, שוחט, או מועל. במשך שנים רבות חשבתי שהגמרא אומרת שהאדם הזה נולד עם כשל באישיות, עם פגם. הוא, יש לו איזה תאוות רצח, אז לפחות כדי שלא יהיה רוצח, שיתעל את זה, זה נקרא סובלימציה, שיתעל את זה לכיוונים חיוביים, כמו למשל שוחט או מועל או רופא. היום אני מבין, הפוך, אלוקים נתן לו כישורים. הוא רואה דם, הוא לא נבעל, הוא יכול להיות רופא נהדר. חזרה רק מזהירים אותו, אל תבזבז את הכישורים שלך. תמצא את עצמך, תנצא את הפוטנציאל שלך, חלילה שלא תיקח את הכישורים האלה ותבזבז אותם על דברים, כמו למשל חלילה רוצח. מספרים על יהודי אחד שלא ידע קור וכתוב, וכיוון שהוא לא ידע קור וכתוב, אז הוא לא מצא לעצמו עבודה, לא הייתה לו פרנסה. ביושו הוא חיפש בכל מקום, ואמרו לו שבסופר מחפשים מישהו שיסדר מדפים בסופר. אז הוא הלך שם, הציע את עצמו, אמרו לו, בסדר, התקבלת, אתה יודע, אבל זה שכר מינימום, עובד קבלן, התנאים הכי גרועים. הוא אמר, אין ברירה, אני רוצה פרנסה. אז הוא התחיל לעבוד, וכבר ביום הראשון הוא מסתבך בעבודה, מגיע מנהל לעבודה, אומר לו, למה אתה מסתבך? הוא אומר, האמת שאני לא כך לא מבין את המספרים, את האותיות, אני לא יודע קורא וכתוב. אומר לו, המנהל, אם אתה לא יודע קורא וכתוב, אתה גם לא יכול להיות מסדר מדפים בסופר. כי גם בשביל לסדר מדפים בסופר, צריך לדעת אותיות ומספרים. אז אני מצטער, אתה מפותר. אז שוב בייאושו הוא חיפש עבודה אחרת, אז הוא לקח איזה קרש ושם עליו מציטות, גפורים, סיגריות, בקבוקי שתייה, סנדוויצ'ים, והוא עמד ליד בסיס צבאי, התחיל למכור לחיילים שיצאו מדי פעם החוצה. והעסק הצליח, ומהדבר הזה הוא הפך את זה לבוטקה, והבוטקה הפך להיות קיוסק, הקיוסק הפך להיות חנות, הוא פתח עוד חנויות ליד עוד בסיסים, והחנויות הפכו להיות מרקולים, סופרמרקטים גדולים, והוא הפך להיות טייקון גדול. ואחרי הרבה שנים הצבא מחפש מישהו שיוכל לספק את המזון לכל החיילים, ואין הרבה אנשים שיכולים להציע את עצמו למכרז, אבל מיודענו הוא הציע את עצמו למכרז, הוא כבר היה הפך להיות טייקון, והוא התמודד על הג'וב הזה, והוא אכן זכה בג'וב הזה, ואז עושים מסיבת עיתונאים גדולה, ומגיע אלוף מטעם הצבא, וצלמים, ועושים הסכם עם עורכי דין, והאלוף מטעם הצבא חותם, ונותן את העת לבחור שלנו, והוא ככה מחייך במבוכה ולוקח את העת ואומר, אני לא יודע לקרוא ולכתוב, אני לא יודע גם לחתום את השם שלי, אבל אני אקשקש עם העת, עם הדיו של העת על האצבע, ואני אטביע טביעת אצבע על הדף, על ההסכם. אז האלוף מטעם הצבא שורק בהתפעלות ואומר לו, תראה אותך, אתה לא יודע קרוא וכתוב ותראה לאן הגעת, איש עשיר נהיית, תראה לך אם היית יודע קרוא וכתוב, איזה מולטי מיליונר, איזה מיליארדר היית. אומר לו הבחור שלנו, אם הייתי יודע קרוא וכתוב עד היום, הייתי מסדר מדפים בסופר. אז אולי זה סיפור משעשע, ויש פה מסר עמוק. לפעמים אנשים דוחפים אותנו לעשות משהו שלא נועדנו לעשות. והאיש הזה בדרך הקשה גילה על עצמו שיש לו כישרונות הרבה יותר גדולים. והוא בדיעבד הגשים את עצמו. זה מסר גם בשבילנו. דוחפים אותנו לפעמים החברה, לפעמים המחנכים שלנו, מקומות שלא מתאימים לנו, אנחנו צריכים להגשים את עצמנו. אז הנה המסר שלנו להיום. אל תהיה כמו כולם. תהיה מי שאתה. תמצא את הדרך שלך. וגם אם יהודי אחר לא בדיוק הולך ולבוש כמוך, תדע לכבד ולהעריך את הדרך שלו, כמו שכבר ציטטנו את הנציב בהקדמה שלו לספרו העמק דבר, הקדמה לספר בראשית, שהוא אומר שהחורבן של ימי בית שני בא בגלל שנאת חינם, במובן הזה שהיו שם אנשים צדיקים, אבל הם לא ידעו להכיל את הדרך של האחר בעבודת השם. מפני שנאת חינם שבליבם חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם, בעירת השם שהוא צדוקי ואפיקורס. אבל התורה מחנכת אותנו כן למקוריות, לא לחכנות. אל תנסה לדמות לאחרים, תהיה אתה אותנטי, תממש את הפוטנציאל שלך, תגשים את האיכויות המיוחדות לך. כל ניסיון להיות מישהו אחר נועד לכישלון. בהצלחה.
תודה רבה רב עמיהו צלמון, ותודה רבה גם לכם המאזינים היקרים שהייתם איתנו, תודה גם לצוות שעזר לנו להעביר את השידור הזה בצורה הטובה ביותר, אז תודה לכם אורי כהן, דוד לוין, קטי קרלר, דרוג לויבמן, דורון לסרי וארי גוטלף, בחדר העריכה וההפקה ישראל שלמה, אברהם ישראקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, כרגיל מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, תרבו באהבת חינם, אנחנו נרצה שהם נשתמע כאן מחר, לא עוד בקצב היום. בקצב...